אוקיי, טוב, אז אנחנו באמת עם הנושא, שיעור בנושא עשרה בטבת, שהנקודה בשיעור זה, א', להבין באמת מה הנקודה בזה, וב', כמובן, הרי כל מצווה או כל מועד שמגיע, או כל מצווה שעושים, צריך, כמו שכבר אמרנו כמה פעמים, לדעת למה להתכוון. להתכוון, שיעור בטבת, הוא זה שאוכלים, לומדים והולכים לישון, וכאילו זה יעבור, זה יגיע ארוחת ערב, כל מקרה גם אמורים להתכוון משהו ביוד בטבת, והשאלה חוץ להתכוון שכבר יגיע זמן האוכל, השאלה היא מה עוד מתכוונים שם. אז זה הנקודה, ואת זה צריך לעשות בצורה באמת בתפילה, צריך באמת לעשות להתכוון בתפילה של יוד בטבת, לתקן את הנקודה שעבורה מתענים. זאת אומרת, זה לא סתם מתענים, הרי יש פה איזו נקודה מיוחדת ליוד בטבת שאותה צריך להבין. טוב, בסדר, זה העיקרון. עכשיו, בואו נתחיל ללמוד. קודם אנחנו נקרא לנו בשולחן ערוך, ימים שמתענים בהם, רואים? ובו גימל סעיפים. אז פה בסעיף הזה, בסימן הזה, מדובר על תעניות לא רגילות. זאת אומרת, לא על החמש תעניות הקלאסיות, אלא תעניות נוספות שבעלי נפש מתענים בהם. אנשים שרוצים, או להגיד, לא יודעים, להגיד להחמיר על עצמם, או להדר במצוות עבודת השם, אז הם מוסיפים לעצמם לפי רצונם עוד ימים, בימים שירו צרות לבתינו. זה מה שכתוב כאן, אלו ימים שירו בהם צרות לבתינו וראו להתענות בהם. אז זה לא מותר לכלל ישראל, אבל מי שרוצה להתענות יתענו. הלאה, אז בואו נקפוץ טיפה קדימה ונגיע לאיפה שמודגש בקו, אתם רואים? בחט בטבת, רואים בצד שמאל? בחט בטבת נכתבה התורה היוונית בימי תנאי המלך, והיה חושך בעולם שלושה ימים, ובטט בו לא נודע איזה הצרה שאירע בו. הייתי אומר, אחד הסעיפים היותר מבדרים בכל השולחן ערוך. זאת אומרת, מתענים, אבל אף אחד לא יודע למה, רק נשאר לצרה, אתם מבינים? זה כמו אבא שנגיד כל בוקר נותן לבן סתירה. למה? בטח עשה משהו רע, לא? מה יכול להיות שלא עשה משהו רע כל היום? לא שאתה תחטוף סתירה אחרי זה נראה הלאה, אתם מבינים? אז גם פה, תבט הזה, זה מין יום שאף אחד יודע שבטח היה שם משהו, אז בוא תחטוף סתירה. בסדר? עכשיו, למטה כתוב במשנה ברורה, במשנה ברורה, כן, י' ג' לא נודע, ובסליחות שלנו איתה שמת עזרא הסופר. אז למעשה כן יודעים שבטט בטבת מת עזרא הסופר. אז השאלה שנשאלת, ואנחנו נראה אותה, נבין את התשובה בהמשך, זה א', באמת הלכה מוזרה, כמו שאמרתי קודם, ב', עם כל הכבוד, אם יודעים שמת עזרא הסופר, אז תכתוב שמת עזרא הסופר. אז השאלה, למה לא כותבים את זה? תשובה, כי יש שם עד משהו, אבל לא רוצים להגיד אותו. זאת אומרת, יש שם ניסטר, בקיצור. זאת אומרת, השולחן ערוך יודע בצוין מה היה בתשעה בטבת, רק הוא לא רוצה להגיד את זה. אז הוא, קיצור, הוא סבן, מה שנקרא, הוא אומר, בטט בטבת, מה אתה רוצה להגיד?
למה תענים ביוד, לא
בטט? שאלה מצוינת. איפה אנחנו נדבר על זה? בקיצור, אז בטט בטבת הראה בו מין מאורע שלפי השולחן ערוך אף אחד לא יודע מה הוא, אבל אני תכף אספר לכם שבסוף השיעור אפילו אתם תדעו מה הוא. ולמטה במשנה ברורה הוא כותב שבסליחות איתה שמת עזרא הסופר. אז בעצם בינתיים אנחנו ניקח את זה, את מה שכתוב למטה, ואנחנו רואים שבחט בטבת נכתבה התורה היוונית בימי תלמי המלך, בטט בטבת מת עזרא הסופר, וקרה עוד משהו שאנחנו נדע אותו בסוף השיעור, וביוד בטבת, כמו שכולנו יודעים, שמח נבוכדנצר ידו על ירושלים. עכשיו לגבי, כמובן אנחנו מתענים רק יום אחד, אנחנו מתענים כמו שבדיוק עכשיו הפסיקו לישון, רק ביוד בטבת. והסיבה שאנחנו לא מתענים בשאר שלושת הימים, א', כי אנחנו בטלנים. הנה כתוב פה שמי שרוצה שיתענה. אבל כידוע, לא מטילים גזרה על הציבור שהיא לא מתאימה, לא בגלל יכול לעמוד בו, היא לא מתאימה לו. אז מצד הציבור מתענים ביוד בטבת. מי שרוצה להוסיף, יכול להוסיף עוד בחטא. והנקודה שאנחנו תכף נבין זה שחטא ט' ויוד בטבת זה יחידה אחת. והצרות שהראו שהם כולם שייכים לאותו עיקרון. ואותה, זה בחטא, ביוד. שמח נבוכ... יש חמישה דברים הראו לאבותינו, אבל העיקרי זה שמח נבוכדנצר ידו על ירושלים. זאת אומרת, שהתחיל המצור על ירושלים. בסדר, זה למעשה הטעם העיקרי, יש עוד דברים שקרו שם, אני יודע מה, שבורו הלוחות, כל מיני דברים. אבל הטעם העיקרי זה התחלת המצור על ירושלים, זה י' בטבת. חשבתי שיודעים, אז לא טרחתי להגיד. אז לכן צריך להבין שח' ט' וי' זה למעשה יחידה אחת. והסיבה שלא צומעים שלושה ימים זה א', כי אי אפשר להטיל על ציבור להתענות שלושה ימים רצוף, זה באמת רחמים על האנשים. וכל זה צריך להבין שיוד בטבת זה התענית העיקרית באמת, כמו שאנחנו נבין גם כן לקראת סוף השיעור, למה יוד בטבת היא מאחדת את שלושת התעניות האלה בבת אחת. אבל באמת יש פה שלושה עניינים שהם כולם שייכים לאותו עיקרון, ולכן שלושת הימים האלה הם כולם ימי תענית וכולם מחוברים אחד לשני. זה שלב א'. עכשיו פשוט נעבור על כל אחד מהימים האלה. נבין מה הנקודה שלו, ואז בסוף נבין מה הנקודה הכללית ששייכת לכולם, ומתוך זה אנחנו נבין מה הנקודה הזאת שאותה לא אומרים, שהיא גם כן קרתה שם, ואיך היא שייכת בדיוק לשלושת הנקודות האלה, וגם למה לא אומרים אותן, למרות שזה יהיה מובן מאליו אחרי שתבינו מה זה. טוב, עכשיו אנחנו ממשיכים קדימה. אז נתחיל, לפי הסדר, נתחיל מחטא בטבת, בסדר? יפה, מה קרה בחטא בטבת? בואו נקרא עוד פעם. בחטא בטבת נכתבה התורה היוונית במת עמי המלך והיה חושך בעולם שלושה ימים. עכשיו אנחנו נקרא למטה בספר שנקרא רסיסי לילה. רסיסי לילה זה ספר של רב צדוק הכהן. שמעת על רב צדוק?
כן.
יפה, יש את זה גם מבחינה, נראה שכבר אמרתי כמה דברים בשביל רב צדוק, ואם לא עוזר זמן. במקרה יש פה מאמר שהוא בכלל לא קשור לנושא שלנו באופן ישיר, אבל הוא מדבר על היוונים, היחס בין היוונים לחשמונאים, יצור משהו שהוא עוד פעם לא לענייננו באופן ישיר, אבל לענייננו, בוא נתחיל לקרוא מאיפה שכתוב, אולם קודם זה הודי דייקה, עוד שקדושה עוצמו נהפך למשחית. בוא נקרא את זה מהמילה אולם. מהמילה אולם בדיוק באמצע, אתם רואים? כאן, אני מראה, אני מנסה להגיד, בדיוק אני מנסה להראות, זה המילה אולם פה. אתם רואים? באמצע, באמצע, באמצע. זה אמצע, באמצע, באמצע. בסדר? אמצע השורה של אמצע העמוד באמצע הגובה. מי שיגיע לשם, יוסיף את האצבע, יגיע ישר למילה אולם.
זה
ספר רסיסי לילה של רב צדוק הכהן. עכשיו, לפני שאנחנו מתחילים לקרוא, אני אביא לכם מה השאלות שהוא שואל. למעשה, בשביל לענות עליהם, ואז נראה איך זה קשור לנושא שלנו. למעשה, הרי מה נורא שתרגמו את התורה הלבנית? הרי זה היה מצד הכבוד שקיבדם תלמי המלך. בואו נספר קודם את הסיפור של תרגום התורה ליוונית, איך זה היה באופן מעשי, זה סיפור ידוע. ואחרי זה נחזור לשאלות, ואחרי זה נמשיך לקרוא את רב צדוק הזה. אז מה שהיה בימי תלמי המלך, שזה מלך יווני, הוא כיבד מאוד את התורה, כיבד את חוכמת ישראל, ורצה שיתרגמו לו את התורה. אבל כיוון שהוא מכיר את היהודים התחמנים, וידע שילכו לסבן אותו, כי לא אף אחד לא רוצה להגיד את התורה, אז הוא לקח 70 זקנים. שמעת את המושג תרגום השבעים? תרגום השבעים הוא המקור לכל התרגומים הלא יהוד, לא ישראל, לא בעברית של התורה, כן? כל התרגומים לאנגלית, ללטינית, ליוונית, לצרפתית, כל התרגומים מתבססים תמיד על תרגום השבעים. זה התרגום הראשון של התורה לשפה אחרת, כן? אז הוא לקח 70 זקנים, לא אמר לאף אחד שהוא לקח עוד 70, עוד 69. כל אחד קראו לו בפני עצמו, אמרו לו, המלך תמאי הטיל עליך משימה לתרגם את התורה, שמו אותו במקום מבודד ושם תרגם. סליחה? האגדה הזו מופיעה במגילה, לא ואז כל אחד מהם תרגם את התורה, וכולם למפלא הנס הגדול תרגמו את התורה אותו דבר בדיוק, כולל, כולם הכניסו את אותם תיקונים, את אומרת, כולם סיבנו ביחד באותה צורה, למרות שהם בכלל, אף אחד לא ידע שיש עוד מישהו ושגם אחרים מסבנים. יש באמת מסכת בגילה רשימה שכל הדברים שאמרו, למשל הראשון זה במקום בראשית ברא אלוהים, אז הם כתבו אלוהים ברא בראשית. אחרי זה לאשתו של תלמי קראו ארנבת, אז הם כתבו את המשהו, לא נכון. כן, קריצת הרגליים או משהו כזה. וקיצור, יש כמה תיקונים שכולם עשו את אותו תיקון בדיוק, ותוך כל אחד, בקיצור, הראש שלהם עבד כמו שצריך. כולם עשו את אותו תיקון, לענייננו, הם כולם תרגמו את אותו תרגום, ולכן נקרא תרגום השבעים, וזה תרגום התורה ליוונית. תלמי המלך עשה את זה מצד הכבוד הגדול שקיבל חוכמת ישראל, ורצה להתחבר גם אליה, כמו שהוא היה מלך שאוהב חוכמה, אז הוא רצה להתחבר גם לחוכמת ישראל, אז למעשה אפשר להגיד שמה הבעיה, זאת אומרת כל הכבוד, אז למה היה חושך בעולם שלושה ימים, וגם אנחנו עכשיו צריכים להתענות ביום הבסדר הזה, לא יודע, זה יום כזה חגיגי, אבל לא אסון כזה מצד אחד. ועוד קושיה גדולה יש, והרי משה רבינו בעצמו תרגם את התורה ל-70 שפות, כמו שכתוב, הואיל באר היטב, כתוב את התורה באר היטב, באר היטב אומרים בדיוק כזה, שמשה רבינו תרגם את התורה ל-70 לשונות. ממילא, מן הסתם, תרגם את זה ליוונית או ליוונית עתיקה, לא משנה. זאת אומרת, תרגם. אז אם כל כך אסור לתרגם, זה כל כך דבר נורא, והארץ הזדעזעה 400 פסה, 400 פסה, והיה חושך לנו שלושה ימים, אז למה משה רבינו עשה את זה? סימן זה לא כזה נורא, אז מה הבעיה למעשה? בסדר? עד כאן. עד כאן הקושיות. עכשיו בוא נקרא ברב צדוק. אולם קודם זה הודי דייקה, עוד קושה, הוא עצמו נהפך למשחית. לא נקרא מהתחלת שמד הימנים, סליחה, טיפה קדימה. והתחלת שמד היוונים, רואים? באמצע של האמצע של האמצע. והתחלת שמד היוונים היה על ידי העתקת התורה היוונית, שזה היה על ידי הרגשת ההוד לכנסת ישראל. עד שגם מלכי ימים הודו להם. כן? אז הנה בדיוק מה שאמרנו, שהסיבה שהעתיקו את התמתת, העתיקו זה תרגמו כמובן, כן? תרגמו את התורה היוונית, זה מצד הרגשת ההוד של התורה, כמה התורה היא חשובה, ממילא הם רצו גם כן לדעת את זה, וכמה לכם הם הודו להם. כי בקשת העתקת התורה היה בשביל שהכירו מעלתה, וכבוד גדול קיבדם תלמי הזה, ועל כן היה העתקה על ידי כהנים. כנראה שהם היו כהנים, לא סתם סכנים. אבל חכמי ישראל הרגישו שזה היה הפיכת ההוד למשחית, וגזרו תענית על זה. כמו שכתוב במסך גילת תענית, החושך בא לעולם השלושה ימים, והוא הפך ההוד שהוא זיו ואור מעיד לכל בעלי עולם. טוב, תכף אנחנו נראה את הקושייה השנייה מה התשובה עליה, ובואו נחזור עכשיו, אחרי שהבנו וראינו, שעצם המעשה של תרגום התורה מצד עצמו הוא נבע מכבוד, זאת אומרת דווקא מכבוד של אומות העולם אל התורה, אז ממילא למה זה מעשה הגדול ושהיה שלושה ימים חושך. עכשיו אנחנו נבין מה הנקודה הזאת בתרגום התורה ביוונית, ואז נמשיך. אז צריך לדעת שבמה מה? איפה מה? איפה אני קורא עכשיו? אני גמרתי לקרוא, עכשיו אני מדבר סתם. בסדר? גמרתי לקרוא, כל מה שקראתי זה להראות לכם שבאמת מה שתרגמו את התורה זה היה מצד הכבוד, מצד ההוד של עם ישראל, ולהפך, במקום זה בא שלושה ימים חושך, משהו לא הגיוני. את ההמשך נקרא בהמשך.
מה קרה את התירוץ של משה?
אני אמרתי שאני מדבר על זה עוד מעט. אמרתי, אני עצרתי רגע, אני אסביר, ואז אחרי זה אני אתרץ את התירוץ של משה, זה פשוט בהמשך פה. כלומר שאלתי את השאלה. אני אסביר על התירוץ של משה. אלי, אני בשיעור עד 10. אז מה הנקודה הזו בתרגום התורה ליוונית? צריך לדעת שתרגום התורה הזה ליוונית זה שורש כל הצרות הרוחניות של עם ישראל מנקודת הזמן הזאת ועד היום הזה, כולל היום הזה. זאת אומרת, עד היום אנחנו משלמים על תרגום התורה ביוונית, וזה שורש כל הצרות הרוחניות שקרו לעם ישראל מאז ועד היום, כמו שאנחנו תכף נראה ונבין למה. ולא במקרה חכמי ישראל גזרו על זה תענית ואמרו זה שלושה ימי החושך. למה? מה הנקודה בזה? כי...
למה
אומרים
את זה על התרגום 70 הזה ולא
תרגום 70 של משה? אז אמרת שאני אסביר. אני אסביר את זה. אני שאלתי קודם שאלות, עכשיו אני מתחיל לענות את התשובות, אבל שזה קודם צריך להבין. השאלה הראשונה אני יודע, אז אני קודם שאלתי את שתי השאלות. אחד, מה רע בזה? שתיים, אם זה כל כך רע, אז למה משה אמר? עכשיו אני קודם עונה על מה רע בזה, ואחרי זה על מה משה אמר. בסדר? הלאה. אז מה הנקודה, מה כל כך רע בתרגום התורה? תשובה, אני זוכר את השאלה שמשה אל שאלו אותי עוד פעם. תשובה, אי אפשר לתרגם את התורה. זה הטעות. זה שורש הצרות הרוחניות של עם ישראל מעטה ועד היום הזה. תכף תראו איך זה מופיע היום הזה, ממש מרים את הראש חזק מאוד מאוד מאוד. מי שזו קצת אינטואיציה כבר מבין מה אני מדבר. זה גם כן לא נורא. מה? מצוין, יפה מאוד. יש פה קצת אינטואיציה. יפה מאוד, מצוין. בדיוק. הוא אמר ביקורת המקרא. בדיוק. נכון מאוד. ביקורת המקרא, זה נובע מתרגום התורה ליוונית ממש. עכשיו אני אסביר. מה הטעות בזה? לכאורה, אז מה? אז תרגמו את התורה ליוונית. יש כוח. מה הבעיה? תשובה. את התורה אי אפשר לתרגם. אני זוכר שמשה תרגם. את התורה אי אפשר לתרגם. למה אי אפשר לתרגם? כי התורה, כמו שאנחנו נלמד בעזרת השם באחד מימי ראשון במשך השנה, היא לא אינפורמציה שכתובה על ספר. תורה היא דבר ראשון חיים. זאת אומרת, נשמת העולם היא התורה. התורה היא נשמת העולם. היא מה שקרה אדריכל של כל העולמות. זאת אומרת, התורה והעולם והאדם ועם ישראל זה אחד. אז זה אומר, ישראל קודש בריחו ואורי תחד הם, נכון? גם כקושי, מה זה אני והקדוש ברוך הוא והתורה זה אותו דבר? תשובה כן. ולמדנו מה זה, נו, תסבירו לי את זה ברוחנית שנייה. מה זה קודש בריחו והתורה חד הם? מה זאת אומרת, קודש בריחו? מה זה, מה? מה זה קודש בריחו, חבר'ה? למדנו את זה בשביל זה, אמרתי לכם, תרגל את זה כל הזמן. נכון, הקדוש ברוך הוא מופיע, לא הקדוש ברוך הוא בעצמותו חס וחלילה, ישראל קודש בריחו ואורייתא. זאת אומרת, כל ההוויה כולה היא הופעת השם בדיוק כמו שלמדנו בהתחלת השנה, נכון? וכל הופעת העולם, כל ההוויה שהיא הופעת השם, היא כולה התורה. והיא כולה עם ישראל, זה ישראל קודש בריחו ואורייתא חד. אתה לא יכול לתרגם את התורה, כי תרגום זה לא רק תרגום טכני, עכשיו לתרגם בראשית ובהתחלה. יופי, כל הכבוד. כל הרעיון בתרגום זה להעביר את אותה עוצמה. זאת אומרת, כשאתה מתרגם, אתה מתכוון להעביר את הערך הכללי של אותו דבר. פשוט אין דבר כזה בעולם. כי אי אפשר להעביר לערכים אחרים, לעולם אחר, לעם אחר, את העוצמה הפנימית שנקראת תורה. גם במובן היותר חיצוני שלה, אני לא מדבר כבר את המצוות של התורה, זה ברור שאי אפשר. אפילו שמתרגמים את התוכן של התורה, זה שחושבים שהתוכן של התורה נעוץ בה, סיפוריות שם, או במילים, או בסגנון, אז זה בדיוק שיגעון גמור, אתם מבינים?
אבל ללמוד את התורה.
מה?
זה גם פירוש לתורה, זה לא...
נכון, א', כל תרגום הוא פירוש.
זה לא הפיכה משפה לשפה.
נכון, א', אתה צודק שגם באופן מעשי, כל תרגום הוא מפחית, כי תרגום ממילא לוקח פירוש אחד מתוך כולם וזהו. זה מה שבתורה יש 70 פנים לתורה, וזה אי אפשר לתרגם פשוט. אבל אני מדבר באופן עקרוני, לא באופן טכני. נגיד שאני מתרגם 70 פירושים, בסדר? אני מדבר על העיקרון. העיקרון הוא שתורה, בניגוד לארי פוטר, זה לא משהו שאתה פשוט אי אפשר לתרגם את זה. זה כמו תתרגם את מה שאתה מרגיש בשקיעה לאור ירח שיש צפרדעים מקרקרות. נו, עכשיו תרגם את זה. אתה לא יכול לתרגם את זה. מה תגיד? זה אני מרגיש, אני מרגיש תזוזות מוזרות באוזן. אתה לא יכול להגיד כלום. מה שתגיד זה פשוט לא נכון. יש דברים שאתה לא יכול להעביר למילים פשוט. אז הטעות היא פה לא עצם התרגום הלא נכון, הטעות היא שחושבים שהתורה, מבחינת, נקרא לזה, הערך שלה, היא עוד ספר. היא עוד, נגיד לזה, עולם רוחני, עוד פילוסופיה. אז עוד פילוסופיה, אתה יכול לתרגם את אריסטו, מה ותרגם את אריסטו לאנגלית, מצוין. אבל היחס לתורה בתור פילוסופיה, בתור אמת רוחנית, כמה שאתה לא תייחס לה באופן נשגב, זה מעצמו החשכת כל אור התורה, כי התורה היא דבר ראשון, דבר חי. לפני הכל, ולכן אנחנו בדיוק הנקודה שאמרו פה נכון. זה שורש ביקורת המקרא. למה זה? כי מה זה ביקורת המקרא? שעד היום אנחנו סובלים, זה לא רק ביקורת המקרא, זה התורה בגובה העיניים, זה כל הצרות האלה הרוחניות שעד היום אנחנו סובלים. אז זה שורשת תרגום התורה ליוונית שאומרת שאפשר לעשות את זה. מה הנקודה בזה? מה המלחמה שלנו כל הזמן? שכדי לפרש את התורה, להבין את התורה, אתה צריך להיות בתוך העולם של התורה, זה לא משהו טכני, זאת אומרת, זה לא מחשב שאתה עכשיו מכניס את הנתונים ואז יוצא לך שפרעה היה בגובה 1.5 מטר ועם אף ארוך. זה לא עובד כך. זה שכתוב מילים כאלה ואחרות, אתה לא יכול לשמוע את זה מבחינה מילולית, אתה צריך להיות בתוך העולם הרוחני של זה כדי להבין את זה. כן, מה רצית לשאול? מישהו רצה לשאול שם? כן, אתה, מה? שאלה מצוינת, וכשאני מדבר על משה רבינו, תראה שמשה רבינו משום כן תרגם את התורה. אז כבר יהיה לך את התשובה שתשמע את זה, כן. תרגום
מוקולוס?
כשאני מדבר על משה, תרגום מוקולוס, אני יודע.
כן.
אז כמה ימורים של הרבנים שאני מתקן בכל
מיני כך, שכן מוכנים וכן, שכן מוכנים וכן, שכן מוכנים וכן, שכן
מוכנים וכן, שכן מוכנים וכן, שכן מוכנים וכן, שכן מוכנים וכן, שכן מוכנים וכן, אני אסביר. חשבתי שאתם יודעים את זה, זה מושגים שדשים בהם כל הזמן. ביקורת המקרא זה... אני לא רוצה לשאול מי זה, כי אז אני צריך להגיד לך חלילה, אולי דברים לא... לא רוצה להתייחס ספציפית לאף אחד, בטח גם סיכוי סביר שאני לא מכיר. אבל אתה לא מביא לי ראייה לכלום מזה. בימי הרמב"ם כותב, כמו שעוד לא ראיתם, אולי ראינו את זה ביחד באיגרת שלו, שכן, אולי ראינו בהתחלה, רבנים גדולים גדולים מאוד מאוד שמבינים מסע ומתן של הלכה ומבינים בעבוד הגמרא, חושבים שאלוהים הוא גשמי לגמרי. זה שאנשים שהם לומדים גמרא יכולים לא להבין כלום ברוחניות, זה לא חידוש שהמציאו בדורנו. הרמב"ם מעיד את זה חכמי דורו, שאף אחד לא... אף אחד. הרבה מאוד מהם לא מבינים שום מילה אחת בשום דבר רוחני. אז אני לא רוצה להגיד חזקה שום דבר על אותו ראש ישיבה. או שאתה טועה, או שהוא לא מבין ברוחניות, אני לא יודע, מאיפה אני יודע. אני לא רוצה להתייחס ספציפית, כי אני לא רוצה חלילה להעליב אף אחד. אז זו קו זכות שאתה לא הבנת נכון והוא לא מתעסק בביקורת. והוא מתעסק זה רק כדי להשיב לאפיקורס והוא לא מאמין בשקיעות האלה בכלל. מה אתה רוצה שאני אתה לא יכול להביא לי ראייה מאנשים מרטילאים שאני לא מכיר אותם, וגם הם לא שום סמכות רוחנית בעיניי, אתה מבין? מה זה בעיניי? זאת אומרת, אני עוד פעם, וכאילו בעיניי זה כאילו אני המסכן עכשיו הולך להילחם בכל חכמי העולם. אז אני הפשט מה שנקרא, זאת אומרת, אני מה שעם ישראל אמר כל הדורות, ביקורת המקרא זה לא חושב שבימי רש"י היה ביקורת המקרא, נכון? עכשיו, מה זה ביקורת המקרא? זו שיטה מתודית אוניברסיטאית שהמציאו חוקרים גרמנים אנטישמים לפני, לא יודע, 300, 400, 500, לא יודע כמה שנים, לפני כמה איקס שנים, שהמטרה הראשונה שלהם הייתה להראות שהיהדות לא נכונה. זו המטרה הייתה, להראות שכתבי הקודש, בסדר, זה היה פה לצד קושיות. זאת אומרת, המשור, אני חושב שיכול להיות שפה אני טועה, אבל אני חושב שהשורש של השורש זה מניסיון של הנצרות, מה שנקרא להבין את התורה האחרת. עכשיו מזה יש כל מיני קושיות. יש לנו קושיות לפה עוד הודעה חדשה, שעם כל הכבוד, גם בגמרא ובמדרשים יש קושיות הרבה יותר חזקות על התורה. זאת אומרת, זה לא הם המציאו את האפשרות לשאול שאלות על התורה, זה לא חידוש. זה שיש בתורה לכאורה דברים סותרים, הנה כתוב בקהלת הנקסל קריבתו, אל תנקסל קריבתו, מה יותר סתירה מזה? נכון, אז מה צריך לחפש עכשיו כמה מלומדים גרמנים שהם ימצאו עכשיו את הקושיות על החומש? זה לא החידוש פה. החידוש הוא בתשובות, לא בקושיות. השאלה מתוך מה אתה עונה את התשובות. בגמרא שעונים תשובות, עונים את זה מתוך עולם של תורה, מתוך נשמת התורה, הלא מתורגמת. מתוך הבנה של רוח התורה. ושכל הכבוד, פרופסור גרמני עונה על זה, אז הוא עונה את זה או מתוך העולם הנוצרי שלו, או מתוך סינת ישראל, או סתם מתוך טמטום. ששלושתם לא מעניינים אותי בכלל. שהתירוצים שלהם בדרך כלל מה שנקרא, על זה נאמר, הם השקר אומרת גזורו בלשון הרב. מה הכוונה? משפט משה, משפט שלמה, הרי מה קורה? האם האמיתית אומרת תנו לה את הילד, והאם השקרנית אומרת תחתכו את הילד לשניים. על זה אומרים תמיד בכל דבר כזה. אם השקר אומרת גזורו. זאת אומרת, מה השיטה שלהם? יש לך בעיה עם ישעיהו, אז יש שני ישעיהו, נהדר. יש לך בעיה בראשית, אז יש שלושה ספרים שונים שחיברו אותם. זה הכי פשוט. כל דבר, אתה מבין? הוא פעם אחת יישב יפה בשיעור ויקשיב, פעם אחת הוא ילך לשמוע, לראות משחק כדורסל, פעם שלישית הוא ילך לים. אני אגיד, זה שלושה אנשים, זה לא יכול להיות בן אדם אחד. יש לי קושיה, איך אותו בן אדם פעם בא לשיעור, פעם משחק כדורסל, פעם הולך הביתה. תשובה, שלושה אנשים. התשובה, על זה כתוב שקר מכר בן מילי, אמת מרח כאן מילי. ככה כתוב בגמרא. מה הכוונה? להמציא תירוץ לא נכון, זה הדבר הכי קל. להמציא תירוץ אמיתי זה הבעיה, כי בתירוץ אמיתי אתה צריך באמת לתת תשובה שכוללת את הכל. אבל להגיד, תראו, הנה, מה הבא, יש שלושה אנשים, זה תירוץ נהדר, עובד על הקוף, הסביר את הכל בבת אחת, הכל נהדר. עכשיו, לך תסביר את ההסבר האמיתי, שפעם אחת הוא בדיוק התפלל טוב בבוקר, ואז אחרי זה, ופעם אחת בכלל סבתא שלו הייתה חולה. ותראה, נמצא עכשיו אלף ואחד דברים שיסבירו את זה, הרבה יותר קשה. אז לכן, אם השקר אומר לגזור, מה ביקורת המקרא בדרך כלל עושה, או סתם מעוות את מה שכתוב, או לא המציאה המצאות, זאת אומרת, מה הבעיה בתור פרופסור המציאה המצאות? כי אין לו אחריות, מה אכפת לו מהתורה? התורה בשבילו זה כמו ספר של הומרוס. יודע מה, מיתולוגיה יהודית. יופי, אז המיתולוגיה היהודית, אז היה לה שמונה מחברים ולא אחד, איש כה יחד. אבל שאתה מתוך בא מתוך עולם של תורה, שהוא עולם מאחד ולא מפריד. אתה מבין שלא יכול להיות שמשה רבינו כזה טמבל שהוא לא יודע לספור עד חמש, או כל מיני קושיות כאלה שם. אתה מבין שכנראה יש פה משהו. זאת אומרת, אתה מחפש תירוץ שהוא באמת כולל, אתה מכוח שלמד גמרא, מבין. רואה שנגיד מביאים משהו בשם רבי יוסי, אז מקשים עליו מכל הרבי יוסי בכל השס, למה? תגיד, מה רבי יוסי אמר? אפשר לחשוב, ביג דיל, אז שני רבי יוסי, אתה מבין? לפעמים אומרים את זה, שני תנאים על איזה רבי יוסי, אבל לא אומרים את זה כל כך מהר. תגיד, מה הבעיה? יש רבי יוסי הזה, רבי יוסי הזה, בכל זאת, מה? אז מישהו אחד כתב את זה, גם אומרים את זה על הגמרא אותו דבר. וכן, זה לא אותה גמרא, זה כתבו את זה, הסבוראים, האמוראים, המוראים, לא כתבו. זה תמיד התירוץ הכי פשוט. תגיד שבכלל אין לך קושיות. אבל מי שלומד גמרא באמת, מנסה עכשיו לתת תשובה. הרמב״ם, מקשים על הרמב״ם, איזה רמב״ם נידח מאיזה מקום, מקשים על הגמרא מאיזה חור אחר. אז הוא חושב אחרת, הנה תירוץ נהדר, אז הרמב״ם לא חושב ככה, מה הבעיה? כן? אז לכן, מה הבעיה שלנו בזה? ממה זה נובע? זה נקרא תרגום התורה לפעמים. אז הנה דבר עכשיו על הסימפטומים, אבל ממה זה נובע? זה מראה עם מעמד נפשי שחוסר הבנת הערך של התורה. זה הנקודה בזה. ולכן חכמי ישראל גזרו על זה. למרות שמצד האמת היה דבר יפה מאוד, מה יש? אז העבירו את התורה לאומות העולם, שגם הם יזכו לאורה הנפלא. מה רע בזה לכאורה? תשובה, זה שבכלל יש הווה אמינה שאפשר להעביר את התורה, זה טעות. תכף נדבר על משה רבינו, זה לא בעיה. וגם על אוקלו. שאפשר בכלל להעביר את התורה לתוך עולם רוח היוונית.
אם היה דעה ואמינה
לזה. זה שהם חשבו...
זה עובד אותה לרמת ההבנה ש...
כן, שאפשר בכלל להתחבר אליה בלי להיות יהודית שומר תורה ומצוות. שיש דבר כזה בעולם בכלל. מה? מה? מה אתה אומר? אבל עובדה שהיהודים כתבו לו. זה לא משנה, משנה בסוף שזה קרה, ומאז התורה הולכת להיות נחלת כל העולם, ולאט לאט גם זה חודר לתוך היהדות אחרי זה במדרון אחורי, זה פתאום נכנס ליהדות אותו תפיסה גויית מפרדת. והיום אנחנו צריכים, אני צריך עכשיו להתמודד לזה שיש ראש ישיבה שגם נכנס לכך. הבנת את הבעיה? מי אלה? השבעים זקנים האלה, ודאי שהם יהיו צדיקים גמורים. ועם זה אין שום בעיה. אני באמצע שהוא יראה. כן, אז זה בעיה עכשיו, שזה בא לך במדרון אחורי עכשיו, בתוך, לתוך התור, כאילו לתוך עולם התורה, וזה אנחנו יכולים לבד, בגלל זה זה תענית. עכשיו בוא נדבר רגע על משה רבינו. בוא נקרא עכשיו על משה רבינו, ואז נטפל גם באונקלוס, למרות שזה שטויות, זאת אומרת, זה אותו דבר. ומשה רבינו כתב התורה על האבנים בער היטב ב-70 לשון, אלא שמצד מידתו שהוא ניצוח לעמים. ומה שקרה ברב רק היה על ידי שגירם לא הזיק זה. כי הוא לא הלך למסור להם רק כתב על האבנים והניח הפקר. והם עצמם שיגרו נוטרין. נוטרין זה פקידים, זאת אומרת, הכוונה אנשים שיודעים לכתוב. והעתיקו. כי כן הוא עמידה ימין דוחה ושמאל מקרב, ומי דעת ארון עליו השלום, אוהב שלום. ועל כן, עבדה מאחורי, עתה ונשא, ואיתך ואחת השלב, טוב, לא משנה, עכשיו הוא מסביר פה מידה. הוא מסביר למעשה שיש פה נצח והעוד. כן, לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעוד. אז משה הוא מצד הנצח, והכהנים הם מצד ההוד. אז הוא מסביר למה הכהנים אסור היה לעשות את זה, ומשה רבינו היה מותר לעשות את זה. זה הניסטר שלו, כאילו. אבל הרעיון הוא פשוט. שמצד מידת הנצח, הכוונה מצד מידת הניצחון. אני אסביר את זה בעברית פשוטה, כוונה. משה רבינו שמוסר את התורה לאומות העולם, זה לא מצד זה שהכריחו אותו. הרי הכהנים האלה, 70 הזקנים, לא רוצים לתת את זה רק. מה הכריח אותה? כמו שאמרו פה, זה היה אונס. אז זה מצד מידת הניצחון של אומות העולם. תן להסביר את זה, את המשמעות הרוחנית של זה. משה רבינו זה משהו אחר. משה רבינו אמר, יש לנו כזאת תורה יפה, בוא נזרוק קצת, נזרוק קצת גרגירים גם לשאר אומות העולם. אין שום בעיה עם זה. אבל זה לא מצד מה שהם שולטים על התורה כמו שהיוונים חשבו, אלא מצד מה שכמו ששלמה המלך מוסר מחוכמתו לכל העולם, כן, באים מכל העולם לשמוע את חוכמת משה. זה משה רבינו, את שלמה, את חוכמת שלמה, אתה אומר, משה רבינו מוכן לתת להם קצת מהחוכמה. כי זה הנקודה מבלבלת בעסק הזה. כי ודאי שתרגמו את התורה ליוונית, זה נתן אור גדול בעולם וקירב את אומות העולם לעבודת השם, כמו שקרה בפועל, בפועל הרי. כל האמונה באל אחד שהתפשטה בעולם זה בגלל שתרגמו את התורה ליוונית, נכון? אז לכאורה זה דבר יפה מאוד. וזה באמת דבר יפה מאוד, אלא מתי זה יפה מאוד? זה בא יפה מאוד כאשר עם ישראל באופן רצוני, מצד הרגשה של עוצמה פנימית, שעם ישראל כולו שלם כמו מימי משה. עכשיו הוא אומר, בואו נחלק גם קצת מחוכמתנו לומות העולם, זה אין בעיה עם זה. כי אז מראש ההבנה של אלה שמעתיקים, זה מה שהוא מסביר בו, שהוא לא נתן להם, אלא הוא כתב וישב איזה הפקר. עכשיו אתה רוצה, תקשיבו. זאת אומרת, אם אתה רוצה, אני לא תלכיס לך לבית המדרש, זה לשבת בחוץ בחלון ולהקשיב זכותך, אין בעיה, אני לא אפריע לך. אבל תדע שאתה תפקיד שלך לשבת בחוץ שם מאחורי החלון ולהקשיב. שם אין בעיה, מה שתשמע, תשמע, מה שתשמע, תשמע, זה לא בעיה שלי. לתוך בית המדרש פנים אתה לא נכנס. אבל תלמי, להפך, הוא מכניס אותם לבית המדרש שלו. ותלמי המלך בא מצד מה שהוא חושב שהתרבות האמיתית זה התרבות היוונית, או לצורך העניין במילים שלנו, תרבות הגויית, שהיא תרבות חיצונית. יש הרבה נכסים תרבותיים בעולם. יש נכסים תרבותיים במזרח, יש במערב, יש אצל הבבלים, יש אצל המצרים, יש אצל היהודים. אז עכשיו אני תלמי המלך, שאני המלך פה, זאת אומרת, אני מלך התרבות, אני אוסף אליי את החוכמה מכל העמים. במסגרת זה אני אוסף אליי גם את החוכמה היהודית. זה החוכמה היהודית, היא אחרי זה פילה אותו בפח, וכולם נהיו, בוא נגיד, לא בדיוק יהודים, אבל מאמינים בעקרונות היהדות. בסדר, אז מה שיחליס סוס טרויאני הביתה. אבל הנקודה הנפשית שממנה מגיע תרגום התורה ליוונית הוא נקודה נפשית שהתורה היא חלק מהתרבות העולמית. וזה שורש מה שכל מה שהסברתי קודם בעריכות עם הביקורת המקרא ועם כל הצרות. כי אם התורה היא חלק מהתרבות העולמית, אז בסדר, אז גם לפרופסור גרמני מותר לנתח אותה, ואז תתחיל לבוא לי ולהגיד שרשי יותר חכם איזה פרופסור גרמני. אז בסדר, רשי אמר ככה, ואני אומר ככה, מה הבעיה? זאת אומרת, אנחנו באותו ליגה, אין שום בעיה. אבל אם אתה בא מתוך משה רבינו, מדעת משה רבינו, שדבר שני, יש פה את הגרעין הפנימי שהוא שייך רק לעם ישראל, ורשי, אתה מסתכל עליו כמו בערך כמו שזבוב מסתכל על המותה. עכשיו, דבר שתבין מי אתה מול רשי, עכשיו שהבנת, אתה יכול גם כן להגיד את הדברים שלך, אבל עדיין תבין שאתה רק זבוב. אז פה אין בעיה שעכשיו כמה זבובים גם כן ילקטו שם מסביב את התורה, לכיפק, אין שום בעיה, להפך, למה שזה לא נעזור גם לזבובים? אז זה הנקודה שנקראת תרגום התורה ליוונית, דעתי הבנו אותה יפה, ברור, חשוב וארוך. כן.
מה
זה הייתה,
מה
זה הייתה
בין
התרגום של הרב של משה רבנו לשאר הזקנים? מבחינת מה היה כתוב בפנים? אני לא יודע. אני לא חושב שמישהו יודע מה היה כתוב בתרגום של משה רבנו. אבל זה הסברתי עכשיו לפחות 8 דקות רצוף. אני הבנתי שהשאלה שלך זה מבחינת התוכן. מה שאלת? הוא שאל מה כתוב שם, אם גם משה רבינו שינה לארנבת, זה מה ששאלת. אני לא יודע, אני לא חושב שמישהו יודע.
בעצם השינוי שלו היה בייעוד של
ה... לפי הבנתי הקלושה הוא לא היה צריך לשנות כלום. כי אם מראש אתה נותן את זה בתוך אווירה שיש פה משהו שהוא יותר גבוה ויותר נשגב, אז אתה מבין, אתה אומר, אז היהודים מבינים ואני לא.
השינוי אבל בעצם בין שתי התרגומים הוא היה שמשה רבינו מחצי הגזיים שהם לא באמת הולכים לקבל את הכל?
השינוי הוא שמשה רבינו נותן להם את זה ברצונו כדי לעזור להם, ותלמי לוקח את זה בכוח מתוך הרגשת שליטה ועליונות. מבין את ההבדל? כמו שהסברתי בהתחלה, הבעיה כבר לא טכנית. זה לא, התרגום עצמו אין אותו בעיה. זאת אומרת, יש דבר נחמד עשית. המעשה עצמו הוא לא בעייתי בכלל.
ומה זה דאגה לתרגם? תורה שאפשר לתרגם אותה,
אני אומר, זה לא באופן טכני, ודאי אפשר לתרגם אותה, הנה תרגמו. הבעיה היא פה, היא בעיה שהיא תפנה הבעיה המעשית. באופן מעשי לא קרה כלום, זה אתה מבין? תרגמו את התורה, כולם היו שמחים, הלכו הביתה וזהו. אבל באופן פנימי היה פה אסון. למה היה פה אסון? כי אתה, פעם ראשונה, היה איזושהי הווה אמינה לחשוב שהתורה היא משהו בגובה של התרבות האנושית הרגילה. ואצל משה רבינו לא היה הווה אמינה כזאת, בא איזה משה רבינו, איזה ענק רוחני, וזורק לך פה פירור, יופי, אז הבינו, אז זה לא הופך אותו לשווה אלינו. ותלמי לא רק שהוא הופך אותם לשווים אליו, הוא הופך אותם לנחותים ממנו, מבין? טוב, עוד שאלות?
כן. זה לא אונקלוס, זה גם בגלל שכאילו לא...
עכשיו, אונקלוס, כן, אונקלוס זה תרגום לארמית. ארמית, לא הסברתי אף פעם מה זה ארמית, ואני לא רוצה עכשיו להאריך בזה כי אני לא אגמור את השיעור, אבל ארמית זה שפה שלנו, זאת אומרת, זה תרגום. בוא נגיד, זה ברור, זה אפשר להגיד, זה עוד פירוש של התורה. וגם מאופן מעשי, שימו לב שרש"י הרבה פעמים מתייחס לאונקלוס, בתור פירוש, הוא אומר אונקלוס חושב ככה, אני חושב ככה. אז התרגום הזה הוא תרגום של החבר'ה, מה שנקרא. זאת אומרת, זה כמו רש"י, רש"י זה סוג של תרגום גם כן. אבל זה לא תרגום, הוא לא תרגם את זה עבור האומה הארמית. בסדר? כן, שאלה אחרונה ונמשיך.
מתי בדיוק משה תרגם את התורה?
לפני שחסו לארץ. כתוב, הואיל משה בארץ תיבת התורה הזאת. איפה זה כתוב? בדברים. אתה אומר למה להגיד שהוא לא שינה?
לא.
מה השאלה?
למה לא להגיד שכל
משה
זה כמו אונקלוס, לאומות?
מה זה לאומות?
שהוא עשה פירוש לאומות, מה שיתאים לאומות.
זה מה שאמרנו, מה אמרנו אחר? לעומת מה?
לעומת זה שאנחנו אומרים שזה תרגום
מה זה בתרגום לפירוש? זה מה שהסברתי, תרגום שווה פירוש. השאלה היא, תבינו, כל הנקודה, אתם מתייחסים לצד הטכני ולצד המהותי כל הזמן, תבינו מה אני עושה. זה בכלל לא משנה מה היה טכני, משנה שמשה רבינו הוא בא מתוך עוצמה, מתוך ניצחון כמו שכתוב פה, ונותן את התורה, ואז זה לא משנה את היחס הנפשי לתורה. ואילו תלמי בא מתוך שזה שהוא המנצח, זה משנה את היחס הנפשי לתורה. קלקול פה זה לא בעצם התרגום, זה שינוי היחס הנפשי, מבין? טוב, הלאה, ממשיכים. אז עד כאן הבנו תרגום התורה, ברוך השם, נהדר. עכשיו אנחנו עוברים למת עזרא הסופר. מת עזרא הסופר זה קרה בתת, אחרי זה נגיע ליוד, אחרי זה נבין את הכל, וזהו. בסדר? יפה. מת עזרא הסופר. מה אנחנו יודעים על עזרא הסופר? אנחנו יודעים כמה דברים חביבים על עזרא הסופר. שבת הבית. אמרתי, קרה עוד משהו, וזה אנחנו נדע בסוף. כן. אז מה קרה? מה יש, אנחנו יודעים על עזרא הסופר. דבר שם כתוב, עזרא הסופר ראוי שתינתן תורה על ידו. זאת אומרת, אם לא היה משה ואהרון, אז השם היה נותן את התורה על ידי עזרא הסופר, והאמת היא שבאמת ניתנה תורה על ידו. כמו שאנחנו יודעים. כן. שכתוב שמשה הסופר העלה מהגלות את הכתב, זה כתוב למסכת מגילה גם כן, העלה, החזיר את הכתב למקורו, העלה את שמות החודשים מבבל, וגם העלה עשאה כסולת נקייה. מה זה עשאה כסולת נקייה? העלה את כל המקולקלים שם מבבל, יש מה שקרה פרק עשרה יוחסין. יש עשרה יוחסין עלו מבבל, זה גרי, שתוקי, חרורי, אסופי, מכירים את זה? כשהעזרה עלה מבבל, הוא העלה איתו את כל הפסולים. הסיבה המעשית שהוא העלה את כל הפסולים, זה אם אין בית דין, זאת אומרת, הפסולים צריכים להיות אפשר בית דין, כי אחרת תהיה בעיה, ואז הם לא יוכלו להתחתן. אז הוא השאיר את כל אלה שלא צריכים בית דין, השאיר אותם שם בבבל, וכל המקולקלים מכל הסוגים שלהם, הוא העלה איתו לארץ ישראל, כדי שלא יהיה קלקול מבחינת דיני אישות.
מה כמובן החברה
שאתה כתב? שמה? אני אסביר את זה. אז למעשה, משה העלה את כל דלת המסכמים מחוץ לארץ ישראל, וזה שורש בית שני, חוץ מעוד כמה צדיקים שאלו, אבל זה החשמונאים, אתם מבינים? מהם יצא החשמונאים. אחרי זה, מה שיקרא שינה את הכתב, אז זה סיפור ידוע שבהתחלה, זה מחלוקת שם, הרי יש דיון בגמרא באיזה כתב ניתנה התורה. כן, האם בכתב עברי קדמון, מה שנקרא, או בכתב שלנו, שנקרא כתב אשורי. ואז שואלים, מם וסבח בלוחות חמדו, אז רואים מם וסבח בלוחות במסע יומדים. הרי מם וסמח, הלוחות הכתובים בשני עבריהם, מם וסמח למעשה זה עיגול שלם, אז איך אלה זה שבאמצע עמד, כן? הלוחות היו כתובים משני הצדדים, נכון? היו חרוטים משני הצדדים. שואלים, המם, איך נראה מם? יש ריבוע, ובפנים יש... זה ריבוע, נכון? אם אתה רוצה לחצוב מם, מה אתה עושה? אתה חוצב ריבוע, ומה יקרה עם מה שבפנים? הוא ייפול, נכון? איך יעמוד באמצע הריבוע? אז שואלים, את זה שואלים, איך יכול להיות שאתה אומר שהתורה ניתנה בכתב השורי, כי אז מ' וסמך ובלוחות, איך הם עמדו? אז אומרים, מ' וסמך ובלוחות, בנס היו עומדים, היה נס בהלוחות, איזה בעיה, אתם פשוט, עמדו שם, בסדר? מה? לא, מצפח צופים אמרו, זה משהו אחר. זה גם כקושיה, אם היה מצפח, מתי נתנו אותם וכו', זה קושיה חדשה. ענייננו, משה, ודאי שעזרא הסופר העלה את הכתב מבבל, זאת אומרת, הכתב האשורי שאנחנו חושבים לו היום, שהוא נקרא אשורי על זה שם שהוא מאושר שבכתבים ככה אומרים בגמרא. כמובן, אנשי ביקורת הגמרא והמקרא יש לזה להגיד פה עוד הודעה חדשה. מה זה מאושר שבכתבים? אלא זה שם אשורי זה על שם אשור ועוד כמו נקשקושים שלהם. בסדר? כי הם לוקחים את המילים כפשוטה. הם לא מבינים שיש לזה, אני תמיד שבאים אליי במכינה החילונית ואומרים לי, מה אתה, כאילו, מה כל המסורת שלכם וזה? אנחנו רואים מה כתוב וגמרנו, אתם מבינים מה אני מכוון? כאילו, טוענים נגדי שמה אתה בבית במות? כאילו, אתה רואה מה כתוב בזה? אז אני אמר להם, טוב, מה כתוב פה? לא, כתוב יריך. אתה לא יודע לקרוא, כתוב יריך, אני לא יודע אם אני נקד נכון, כי אני לא יודע נקד. כתוב יריך. מה אתה אומר יריך? זה לא נורמל. סליחה, כתוב יריך. מה אתה אומר יריך? אני אומר, שאלות, מה כתוב פה יריך, לא? לא צוחק! יופי. איך אתה יודע שקוראים את זה אח? יש לך מסורת, נכון? יבוא ויגיד, תגיד, אתה לא נורמלי, אתה... כתוב, מה כתוב פה? פח! טמבלים, ראית איזה טמבלים? טמבלים. זה ככה נקראת ביקורת המקרא, אתה מבין? אנחנו יש לנו מסורת, איך כותבים עברית? כמו שאמרתי, פתח בסוף זה אח. אז תבין, יבואו ליצנים, אז הוא צחוק, מלומד הגרמני יגיד, למה אומרים פח? סימן שהיה סתם משקרים. אתה מבין? ככה נראית ביקורת המקרא, אני לא מבינים את זה, אני לא מבינים את הכללים, יש כללים שהתורה נדרשת, ג' מידות שהתורה נדרשת בהם. לא מידות של יוונית עתיקה, זה מידות, אתה רוצה לעבוד עם י"ג מידות, אתה לא משום בעיה, אל תמציא לי, תמציא לי פה זה. לא שמעתי. כן, תלוי באיזה רמה, אני לא רוצה אותם להציל לאט, יש כל מיני יהודים צדיקים שחושבים שמועילים בחוכמתם האינסופית. אני לא יודע אם היא כפירה, כפירה זה לא מילה טובה. אני חושב שזה קלקול, זאת אומרת, זה משהו שגורם קלקול. ואנשים לא מבינים, זה קורה שאנשים לא מבינים ברוחנית, ואז הם לא מבינים את היחס בין העולם הרוחני שיש לו חיים בפני עצמו, לבין הטכניקה. אתם חושבים שהטכניקה זה המהות. זה קלקול, אני לא יכול להגיד שזה כפירה, זה לא סתם קלקול. אנשים לא למדו רוחניות, זה הקלקול. לא למדו מהר"ל, אז ממילא יכולים להגיע לזה. הלאה, לימינו. אז אנחנו אומרים שעזרא העלה את הכתב האשורי, הכוונה הוא חידש את הכתב הזה שאנחנו משתמשים בו, זאת אומרת זו המסקנה בגמרא בסוף שהכתב הזה באמת ניתנה בתורה, הוא התחדש לדור העניין לענייננו, הוא הביא את הכתב שלנו. דבר שלישי הוא העלה את שמות החודשים. שמות החודשים, עוד פעם, זה דווקא כל החודשים המוזרים שאנחנו תשרי, חשוון, כן, החודשים הבבליים, כן, הרמאים כאילו לכאורה, משום, בסדר? מה עוד אנחנו יודעים על עזרא הסופר? ש... הוא למעשה יסוד תורה שבעל פה, אני אסביר למה. או יסוד כתיבה תורה שבעל פה, כי למעשה עזרא הסופר הוא שורש בית שני. אז מתחיל בית שני, כן? זה גם מאופן מעשי ככה, כן? הוא הראשון... מה? הוא היה של כנסת גדולה, נכון. הוא התחלת הבית שני. אני חושב את הסופר עם התחלת בית שני. עזרא הסופר הוא התחלת בית שני. הנקודה בבית שני זה הכנה לגלות. כי למעשה גלות בבל זה רק מה שנקרא תרגול מהיר לגלות האמיתית שאנחנו היום, ברוך השם, כבר או אחריה או בסופה. כן? אבל כל הנקודה של בית שני, אז עוד פעם, נכון שאם כל ישראל היו עולים בימי בית שני, אז הגזירה הייתה מתבטלת, וברוך השם, השם היה בשיר את בית המקדש השני בתור בית המקדש השלישי, והכל היה נהדר. אבל זה היה מה שנקרא אחי שם הגמור. אבל בעיתה, מה שנקרא, אתם יודעים, בעיתה אחי שם, נכון? אבל בעיתה, בוא נגיד, לפי המהלך הנורמלי, בית שני הוא הכנה לבית שלישי, הוא הכנה לגלות. כל תקופת בית שני, הכנה לגלות, זה גם דורשים את זה תמיד על חנוכה. אין חנוכה לכל חנוך לנער על פי דרכו, זה עניין של חינוך. כל החנוכה וחנוכה זה חינוך. זאת אומרת, אנחנו עוד ילדים שם, ועוד צריך להכין אותם לגולה, אז באים החשמונאים, מרומים את רוח האומה, מחזירים את האתרה ליושנה, אבל כל הרעיון שם חזרה מחות ישראל 200 שנה, כמו שאומר רמב"ם, זה הכל בשביל לתת לנו את אורך נשימה בשביל לעבור אחרי זה את ה-2,000 שנה, או כמה, 1,700 שנה של הגלות. זה הכל הנקודה בבית שני. התפקיד של עזרא הסופר זה לבנות את המסד הרוחני הפנימי להופעת בית שני. לכן הוא עובד על שלושת הרבדים שזה תמיד עולם שנה נפש, כן? זה הזמן, זה החודשים, הנפש זה האדם, עולם שנה נפש, זה נקרא השן, והר סיני השן כולו, השן, עולם שנה נפש, ככה כתוב במלך אפילו בכוזריס כתוב, כן? אז עולם שנה נפש זה שלוש בחינות של כל ההוויה כולה מורכבת מהם, זה עולם שנה נפש. עולם זה המציאות כולה, נפש זה האנושות, זה האדם, זה הנשמה הכללית, כן? ושנה זה הזמן, זאת אומרת הכל מורכב ממקום, זמן ואדם, ברור? מקום, זמן ואדם, זה עולם שנה נפש. מקום, זמן ואדם. העולם זה המקום, הזמן זה השנה, והנפש זה האדם. נקרא השן, הר סיני השן כולו, תראה איזה סימן שקוראו בראש, הר סיני השן כולו, כוונה, כולו עולם שנה נפש, הר סיני זה כל המציאות, בסדר? זה הר סיני השן כולו. לענייננו, בוא נחזור עכשיו לעזרא הסופר. עזרא הסופר הולך ובונה את התשתית מכל הבחינות האלה. מעלה את החודשים, החודשים האלה הם בכוונה חודשים ארמיים, או נקרא, לא יודע מה, הם חודשים של תרגום. הוא מכין את התשתית לזה שהזמן יכול להופיע גם בחוץ לארץ, אתם מבינים? מבינים את הנקודה? החודשים פתאום הם מתחברים גם למציאות החיצונית. אז לכן הוא משנה את שמות החודשים, כלומר משנה את הממד של הזמן למצב כזה שהוא יוכל להתאים אחרי זה גם לגולה, מביא איתו את כל עם ישראל מבחינתו, ולצורך העניין את כל השוליים של עם ישראל, כדי לחבר אפילו את המציאות הכי נמוכה בחיי עם ישראל, בנפש מה שקראנו, אל השלמות. כן, זה לא חוכמה לעשות מהפכה עם הטובים. חוכמה היא לחבר את כל עם ישראל, כל עם ישראל צריך לעבור את הגלות. אז עזרא לוקח איתו דווקא את הפסולים, אתם מבינים? כי כל עם ישראל צריך לעבור את הגלות. אז הוא עכשיו מחזיר לארץ ישראל אפילו את הבררה של הבררה, לא שגם הטובים באו מן הסתם. אבל הוא לא משאיר שום דבר בחוץ לארץ, שום דבר כזה שלא יכול אחרי זה להתחבר לכלל. אז הוא לוקח דווקא את הפסולים של עם ישראל, את החודשים, וגם מחזיר את הכתב למקורו. מה הכוונה מחזיר את הכתב, מחדש את הכתב? הכוונה מחזיר את הנקודה הזאת הפנימית, את נשמת התורה, בצורה כזו שהיא אחרי זה תוכל לחיות אותנו במשך כל הגלות קדימה. אז אפשר להגיד במילים פשוטות שעזרה זה הכנה לגלות. הוא, התפקיד שלו בחיים היה לבנות את בית שני, ובמילים אחרות להכין את עם ישראל לקראת היציאה לגלות, כדי שבסוף סופו של השם נחזור באמת לפה ולא נטעמה בגויים כמו שניסו לעשות לנו כל האלפיים שנה האלה. שמת עזרא הסופר, זה אומר שהנקודה הזאת נגנזה. עוד פעם, זה לא דבר רע מפני עצמו, כולם צריכים למות, אפילו משה רבינו מת בסוף, אז קו החומר עזרא הסופר, נכון? כולם צריכים למות, אז גם עזרא מת. אבל כשאתה מתענה במיטתו, הכוונה, אתה בא עכשיו לבכות, להצטער על הנקודה הפנימית הזאת, שהיא שורש הגלות שהפסיקה, נקרא לזה, להתגדל. זאת אומרת, נגמר ההכנה, זהו. זאת אומרת, עכשיו, מה שהיה צריך להכין הלאה כבר הפסיק להכין. מה? זה פועל, אבל זה הפסיק לגדול. זאת אומרת, בוא נגיד, יש תאוצה ושיוך. התאוצה נגמרה, עכשיו יש רק שיוך, אתה מבין? יש, אתה מותח את הרוגטקה ואז אתה עוזב אותה. פה הפסקת למתוח אותה, כי עזרא מת, הבנת?
אבל אתה מצטער,
אתה עכשיו מתחדד בתהליך. בסדר, זה לא ככה, זה לא תהליך חביב, זה תהליך שכולו חיסרון בסדר. בסדר, אתה מצטער עוד פעם, אתה לא מצטער על זה שעזרא מת, אתה מצטער על זה שהבניין הפנימיות נפסק, בסדר? בוא נגדיר את זה אחרי, אתה מצטער על זה שנפסק בניין הפנימיות, אני אומר שאין מה לעשות, צריך לקרות. מה? למה בזיין באדר ראוי להתקנות בדיוק מה שכתוב כאן? קרא בדיוק בדף שלך אם אני לא טועה. איפה זה? בסוף. זיין באדר מת משה רבינו עליו השלום, בדיוק בדף שלך. אתה רואה? בציגוריה צלמתי בדיוק על המקום. השם ידע שתשאל את השאלה הזאת. הוא בראש בנה את הספר בשנה ברורה בצורה כזאת, שהפעמים שצריך לצלם את זה, יצלם את התשובה. היית? הכבוד לכם בזמן. מה? תורה זה העולם,
אנשים
זה... תורה זה העולם.
ומה,
איזה
השפיע זה שהוא דווקא שינה את ה...
הוא החזיר את זה לכתב
המקומי.
נכון, כי בזמן הוא היה כבר ממילא הזמן של עם ישראל, והוא רצה לחבר את הזמן והמקום הם יותר שייכים לכלליות כולה. והזמן הזה, הכתב הזה הוא כתב מהמדבר, אתה זוכר? המדבר הוא יותר כללי מאשר הכתב העברי שייך רק לעם ישראל. הכתב החדש הוא שייך רק לעם ישראל. הכתב הזה הוא הכתב הכללי של המדבר. הוא הכתב היסודי שייך לכל אומות העולם. טוב, אז עד כאן גמרנו על עזרא הסופר. עזרא הסופר בונה הפנימיות, מה שנקרא. וכשהוא מת, אז כמו שאומרים, אנחנו מבקים על הפנימיות. מעשה, עוד פעם, לא קרה שום דבר תכלס, כולו הצדיק מת. זה כל דבר, בסדר, זה דבר עצוב, אבל לא קרה כלום. אבל בשורש הזה נפסק בעניין הפנימיות. דבר אחרון... התפקיד של עזרא סופר היה בניין בית שני, עד כאן ברור? בית שני עניינו לבנות את התשתית הרוחנית לעבור את הגולה. שזה מפסיק להיבנות כי עזרא מת. אז עכשיו אנחנו עצובים, כי למעשה נגמר, יש פה איזה משהו שעכשיו כבר יוצאים לדרך, זאת אומרת כבר די, נגמר ההכנה. טוב, דבר אחרון, זה שמח נבוכדנצר הגדול לירושלים, זה קרה ביוד בטבת. כן. למעשה, לכאורה לא קרה פה כלום. זאת אומרת, המצור נמשך 3 שנים. זאת אומרת, מה קרה ביוד בטבת? זאת אומרת, הגיעו הפרשים הבבליים הראשונים, הגיעו לתצפית על ירושלים, ואמרו, היי, אמרו בבבלית שם ירושלים, מה זה כזה? תכלס, לא קרה כלום, לא קרה שום דבר במעשי. רק התחיל המצור ירושלים, אז מה נורא כל כך? לכאורה. אני מבין שכבשו את בית, שרפו את בית המקדש, 9 באב, אני מבין שקרו דברים רעים מאוד, אבל ביוד בטבת לא קרה כלום תכלס. רק הגיעו עליה שם הבבלים, אז למה אתה מתענה על זה? תשובה. כי כששמוכנת נבוכדנצר כבש את ירושלים, זו הייתה מהפכה תודעתית, כמו שאמרנו קודם בתרגום התורה. כי באמת, זה מה שכתוב באיכה שם, שלא האמינו, אני לא זוכר את הניסוח, אבל הפסוק אומר, שהגויים לא האמינו שיבוא צר ואויב בשערי ירושלים. זוכרים את הפסוק הזה ממגילת איכה? אני לא זוכר את הניסוח המילולי. אבל אף אחד לא האמין שאפשר לכבוש את ירושלים, אתם מבינים? זה היה משהו כזה כמו, זה העיר של אלוהים, אז אי אפשר לכבוש את העיר של אלוהים. עצם זה שעוד פעם יש פה אפשרות שיכבשו בכלל את העיר של הקדוש ברוך הוא, זה תחילת הקלקול. זה עוד לא הקלקול בעצמו, הקלקול בעצמו קורה 3 שנים אחרי זה. אבל זה תחילת הקלקול. יש פה איזו נקודה שאומר, אפשר בכלל לכבוש את ירושלים, יש ואמינא כזאת, כן? אז לכן אנחנו מתענים על עצם זה שבכלל מישהו חושב שיכול להיות פה איזה אפשרות לכבוש את ירושלים. ואני את העיקרון. יפה. עכשיו, אני אסביר עוד 3 דברים, ואחרי זה נסביר את העיקרון הכללי, ואחרי זה אני אסביר עוד דבר אחד, ואחרי זה את העיקרון הכללי, אחרי זה את הדבר שקרה, וזה נגמור אותו שוב. דבר שעוד תשימו לב, שהסדר של הימים הוא הפוך מהסדר של הזמנים. זאת אומרת, חטא וטבת שהוא הקרה האחרון, נכון? אם אני לא טועה, כן, ודאי. תלמי המלך היווני היה אחרי עזרא, ועזרא היה אחרי נבוכדנצר, נכון? אז הדבר שקורה בזמן ראשון הוא קורה בחיים אחרון, נכון? חטא תיעוד, חטא קרה בחיים אחרון, אבל הוא בא ראשון. וטט קרה שני, אבל הוא בא באמצע, שני ושני, ויוד, שהוא בהיסטוריה קרה ראשון, בזמן הוא בא אחרון, נכון? והוא למעשה השורש של הנקודה. הנקודה היא, על זה נאמר, סוף מעשה במחשבה תחילה. כל העולם ערוך לי בנוי ככה, הדקי טבע טבע דקה מפורסם, זוכרים? מהתחלת השנה? יפה. וכמו שרשי אומר, שעל יעקב ועשיו, הוא אומר, הטיפה של חסד ראשונה יוצאת אחרונה. בגלל זה יעקב הוא הבן האמיתי, הוא הבכור האמיתי, רק בגלל שהוא הבכור האמיתי, אז הוא נכנס ראשון, אז הוא יוצא אחרון. כמובן, אני לא חושב שביולוגית זה נכון, וגם כן, זה קושייה גדולה. אבל הרעיון הוא אותו רעיון, שלמעשה הדבר שמופיע ראשון, הרעיון שמופיע ראשון הוא בחיים מופיע אחרון. כי הוא שורש העניין, זה שורש סוף מעשה במחשבה תחילה. לכן, הדבר הראשון שקרה, זה שנבוכדנצר שמח לדור הראשון, זה שורש הקלקול. הוא אחרי זה בתענית, מבחינת הימים, הוא מופיע אחרון, כי הוא מסכם את כולם. התחלת הקלקול, בסוף הקלקול, זה המרכז של הכל. ולכן י' בטבת הוא הכי חשוב, ובו מתענים ממש. כי הוא הראשון שהופיע. כי הרעיון הזה שבכלל אפשר לכבוש את ירושלים, הוא שורש מה שעכשיו אחרי זה חושבים שאפשר לכבוש את התורה. מבין? הרי לתרגום את היוונית זה לכבוש את התורה, וזה הנקודה שבגללה חושבים שאפשר להעיף את ישראל בכלל לגלות, ועזרא צריך להכין פה את הפנימיות. הנקודה הזאת שבכלל יכול לבוא חיסרון בעם ישראל, שהאומות העולם ישלטו עליו, זה מתחיל מנבוכדנצר.
זה מה שקרה ראשון?
קרה ראשון בהיסטוריה. בהיסטוריה נבוכדנצר בא לפני, הוא הגלה, זה גלות בבל.
חושך בעולם
שלושה ימים, הכוונה שזה צרה מאוד גדולה. זאת אומרת שאור, שהשם אומר ויהי אור, הכוונה שיהיה טוב, נהיה טוב, נהיה שפע, נכון? נהיה השפעה. חושך, עוד פעם, זה משל, אני מניח, כן? חושך זה אומר חיסרון, זה אומר הסתגרות, זה אומר צמצום, נכון? הכוונה להגיד שהשמש לא רצה לזרוח, בסדר? בוא נגדיר את זה ככה, אם לא הייתי זרח. כן. על מה אתה מדבר? אני רוצה להסביר עכשיו בדיוק את הנקודה הזאת. אז עכשיו, מה משותף לכל שלושת המאורעות האלה והתעניות האלה? זה מה שנקרא תענית של חורף. למה זה תענית של חורף? כי זה מה שנקרא תענית של הכנה. זה לא הדבר בעצמו, זה רק מה שגורם לדבר. בשלושת הדברים שראינו, הדבר עצמו אין איתו בעיה. זה שתרגמו את התורה ליוונית, מצד עצמו, דבר חביב, למה לא? זה שעזרא מת, הוא מת, אז כולם מתים, גם הוא מת. זה שנבוכדנצר, כמו שאמרתי קודם, שמח את דול ירושלים, זאת אומרת, התחיל את המצור, יופי, התחיל את המצור, אבל שלוש שנים רק אחרי זה קרה משהו, אז מה אתה מתענה על זה? תתענה שברו את העולם. למה אתה נזכר איתנות עכשיו? אני מבין, שם פה זה נגדה שאתה מתענה, זה אני מבין, היה צרה. הפה לא קרה כלום. מה שמחבר את שלושת המאורעות האלה זה שבאף אחד מהם לא קרה שום דבר. מה, זאת אומרת, לא קרה תת צרה בפועל, אלא קרה משהו שלכאורה הוא, בוא נגיד, או לא צד צרה, או בכלל לא צרה, או משהו לא נעים, או כן נעים, אבל תכלס לא קרה שום דבר. אבל הוא השורש של משהו שיקרה בהמשך, לכן זה נקרא תענית של חורף. מה ההבדל בין חורף וקיץ? בחורף הכל מתחבא באדמה, מחכה לצאת החוצה. אז לכאורה, בקיץ יש תעניות מעשיות, זה דברים שקרו בפועל, כי בקיץ הדברים בחוץ. בחורף, התענית היא של חורף, זאת אומרת, יש פה משהו שהוא הכנה לצאת החוצה, אבל תכלס לא קרה שום דבר. אז רעים שקועים להם באדמה, אף אחד לא רואה אותם, אף אחד לא קורא, תכלס לא קורה שום דבר, תסתכל, הכל שקט, הכל רגוע. בתחת לאדמה כל הדברים קורים, נכון? אז פה זה תענית של הכנה, מה שנקרא. שהנקודה הרוחנית שאנחנו צריכים להבין מזה, ולא שכחתי להגיד לכם מה עוד קרה שם, אל תדאגו. הנקודה הרוחנית מזה, זה מה שנקרא לא לזלזל בדברים הקטנים. מה הכוונה? לא דברים קטנים במובן המוסרי, כאילו של להתפלל ב-18 בזמן. אלא הכוונה להבין שבסוף מקור הדבר הוא בעל עוצמה יותר גדולה מהדבר כולו בעצמו. זאת אומרת, לא לזלזל בדברים שהם לכאורה לא מזיקים בכלל ואין להם שום בעיה. ועכשיו הם לא חשובים, כי בסוף הנזק שיגרמו הוא אין סופי קדימה. זאת אומרת, אל תזלזל, אל תוותר על שום דבר. זה הנקודה. דוגמה, משל למה אני אומר. תראה דוגמה ותבין. מה זה דוגמה למשל, למה צריך להתכוון בתשעה באב? א', באופן רוחני הבנו. תראה דוגמה מעשית למה שצריך להתכוון בתשעה באב. למה לא בא, למה חזקיהו לא היה משיח? מי יודע? חזקיהו היה ראוי להיות משיח, נכון? למה?
הדור לא רוצה לחזור
לארץ. לא שמעתי.
לא אמר שאלה.
לא. זה לא מה שכתוב שם. לפחות, אולי זה נכון, אבל מה שכתוב בגמרא, כמה שזוכר, לפחות יש סיבה אחרת, כן?
אנשים בחו"ל לא רוצים לחזור לארץ.
חזקיהו, חזקיהו. כן, תשובה, כי הוא היה משלום עכשיו. חזקיהו הוא סיבה שכזאת, זה כתוב בפירוש. חזקיהו לא היה משיח, כי הוא היה משלום עכשיו. אני כתוב בפירוש ממש, אני לא מוציא את זה. אין פה תנ"ך, אין פה תנ"ך.
המסגרות, שכתוב על
לא, זה כתוב בפירוש, זה לא איזה דרוש ניסטר ארמומי, זה כתוב פשוט מילה במילה, אין פה תנ"ך וזה משהו. אני אגיד לכם בעצם, תבדקו אותי שאתם לא מאמינים. אז אחרי שהמלאכים של מלך בבל סיירו שם והוא מאוד התלהב מהם, ובא הנביא ישעיהו לגור בחזקיהו ולהגיד לו, זה לא בסדר, מה עשית? כן? אז ישעיהו ניבא לחזקיהו נבואה, והוא אמר, יבוא יום, והבנים שלך יהיו משרתים, ינסו לברר, יהיו משרתים בבית מלך בבל. ואז מה הייתה התשובה של חזקיהו? טוב הדבר אשר דיברת, לוח שלום ואמת יהיה בימי. זו התשובה של חזקיהו מילה במילה. מי שרוצה לבדוק שם את זה בחומש, בספר מלכים. הוא אמר, מצוין, עוד המון שנים זה יהיה, נכון? עכשיו, העיקר עכשיו יהיה בסדר, אין בעיה. לוח שלום ואמת, שלום ואמת, אני לא זוכר מה יהיה בימי. כאן אנחנו שלום עכשיו עבור אותי. על זה כתוב נאנס לא להיות משיח, למה? עם מה הנקודה של משיח? הנקודה של מי שמתקן. הנקודה של מתקן, אל תסתכל עכשיו שהכל יהיה בסדר, יופי. אבל יש פה זרע פורענות שנזרע, זאת אומרת, מה היה צריך לעשות חזקיהו? לא יודע, צריך לשאול חזקיהו, מה לעשות, לא יודע. לכבוש את בבל, לא יודע מה, לזרוק אותה מהים, לים, לא יודע מה היה צריך לעשות. הוא היה צריך לעשות משהו עכשיו, ולא להגיד, טוב, יקר עכשיו מצוין, נבואה מצוינת, עוד הרבה שנים יהיה רע, יופי, יקר עכשיו בסדר. זה קלקול של תשעה באב, של י' בטבת. יש הרבה דברים בחיים שעכשיו הם לא מזיקים, זאת אומרת, הם לא מזיקים, הם אפשר להחליק אותם משהו. לא נורא, אבל אתה מבין שהם לא טובים קדימה, כי לכם עכשיו, אל תחכה. ברור העיקרון. אז זה הנזק של זה מה שאני מתכוון ביוד בטבת, חטת יוד. עכשיו, מה קרה בתשעה באב, בתשעה בטת בטבת? כן, אינטואיציה אלוהית. זה יותר קשה מקודם. אתם ממש יודעים את זה, פשוט לא חשבתם על זה. מתאים בדיוק למה שאמרנו, בדיוק אותו עיקרון. אותו עיקרון בדיוק, מה? מה קרה בטת באב? מה שכתוב שלא ידוע. מה לא ידוע? מה הדבר האמיתי שקרה? לא חבר'ה, זה משהו שצריך אינטואיציה קצת, אבל יש לכם את כל האינפורמציה, רק לא חשב, לא חיברתם אותה. מה? מה? תת בטבת, כן, השאלה שלי מה קרה בתת בטבת, באותו יום באמת היה תת בטבת, אתה צודק.
נבוכה נסרתה בניבוד, וכל הגיע לקהירה, והגיע לירושלים.
כן, הלאה. כן. תראו, זה משהו שצריך אינטואיציה, זה לא משהו ש... זה משהו גם כן שלכאורה לא קרה שום דבר רע. אבל זה שורש כל הצרות הרוחניות של עם ישראל, בדיוק כמו אחרים. זה שורש הצרה הכי גדולה של עם ישראל, אבל בתכלס לא קרה כלום, או קרה דבר שהוא סתם דבר טריוויאלי. שברו הלוחות זה נכון, אבל זה לא זה. לא נדבר על דברים שכתובים בחומש, רק אתם לא, שכתובים ישר בפירוש. אם זה היה כתוב בפירוש, אז לא היה... זה לא היה כזה משורך, כן. בואו תחשבו, עוד דקה שאתה נתן לכם לחשוב אחרי זה, נתן לכם עוד באמת, כן. מי האויב הכי גדול של עם ישראל?
אה,
הבית. מה היה? חג המולד, חבר'ה, זה פשוט חג המולד. זה פשוט חג המולד. הבנתם? תת וטבת זה פשוט חג המולד. מה קרה? את זה לא כותבים את זה, בואו לכתוב חג המולד, יש הרי שחטו אותו שם, השולחן ערוך, נכון? זה פשוט חג המולד. מה קרה בחג המולד? כלום, נולד תינוק יהודי חייכן, נכון? לא קרה כלום. לא משנה, דרך אגב, אם זה היה באמת נכון או לא נכון, אם זה קרה באותו יום או לא קרה באותו יום, זה לא משנה. זה המסורת, אז זה לא משנה עכשיו אם זה נכון. עכשיו זה יום הולדת של ישו.
איפה זה כתוב?
לא כתוב, זה מה שכתוב, זה לא כתוב. אף אחד לא, כולם מפחדים לכתוב את זה. איך אני יודע? כי יש קבלה, יש מסורת, קבלה, מסורת, אני יודע שזה גם כתוב באיזה ספר. אבל זה פשוט, זה אחד ועוד אחד. מה עוד, איזה עוד צרה קרה לעם ישראל? בדיוק, אתמול היה חג המולד, השלשום, נכון? זה פשוט בתאריך העברי, זה לא נופל בדיוק באותו יום, זה הכל. בקיצור, זה פשוט חג המולד. עכשיו, תראו שזה בדיוק אותו דבר. לכאורה לא קרה כלום. לא קרה כלום, מה, נולד יהודי חביב. וגם דבר שמת ועוד מת עוד לא קרה כלום. זה זרע הפורענות, מה שנקרא, זה רק נזרע. מתחיל פה איזה משהו, שהוא מצד עצמו לא קורה שום דבר, אבל זה שורש כל הצרות של עם ישראל אחרי זה עד ביאת המשיח. אז זה הנקודה שי' בטבת שצריך להתכוון. ברור העיקרון? יפה מאוד, קושיות אין, תקראות עניים מהנחמן.